שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 400, מתוך המאמר מהות הדת ומטרתה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 400, מאמר מהות הדת ומטרתה. אנחנו בכותרת, מהות הדת ולפתח בנו את חוש הכרת הרע. זהו דברי חז"ל, וכי מה אכפת להקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מהצוואר או מי ששוחט מן העורף, ולא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. ועניין צירוף הזה נתבאר היטב במאמר מתן תורה, אות י' ב', וראה מה שכתבנו שם. אולם כאן אבאר, מהותו של התפתחות הזה, המושג על ידי העסק בתורה ומצוות, מהו. ותדע שהוא דבר הכרת הרע שבקרבו, אשר עסק המצוות מסוגל לזכך להעוסק בהם, הזדקחות דרגתי ואיתי, אשר רמת המידה של המדרגות שבהזדקחות הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבו. כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבאר כל דבר רע מקרבו. וזהו מידה שווה בכל בריאה ובריאה, אולם כל ההבחן מבריאה לחברתה הוא רק בהכרה של הרע. א', שבריאה יותר מפותחה מכרת בעצמה מידה יותר גדולה מהרע, וממילא שמבדלת ודוחת את הרע מתוכה במידה יותר גדולה. ב', ובלתי מפותחת, נמצאת מרגשת בעצמה שיעור קטן של רע, ועל כן לא תדחה ממנה רק שיעור קטן של רע. ועל כן משארת בקרבה כל זוהמתה, כי לא תכירהו לזוהמה כלל. וכדי שלא להלאות להמעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם, כמו שנתבאר במאמר מתן תורה באות י' ב', אשר כללות כל הרע אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם, להיותו הופכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע. וכמו שנתבאר במאמר מתן תורה אות ת' י' אשר א', עניין התענוג והעידון, כל היקרה הוא בשיעור השוואת הצורה ליוצרה. ב', ועניין האיסורין ואי סבלנות, כל עיקרה הוא בשיעור שינוי הצורה מיוצרה. ראה שם בעיון מספיק. ולפיכך, מאוס לנו האגואיזם וכואב אותנו בתכלית, להיותו הופכי הצורה מהיוצר יתברך. אולם מיוס הזה אינה שווה בכל נפש, אלא מתחלק בינותינו לשיעורים. כי האדם הפרא, הבלתי מפותח כלל, אינו מכיר את האגואיזם לתכונה רעה ולא כלום, ולפיכך משמש עמה בגלוי, לבלי שום בושה ובלי שום גבול, גוזל ורוצח לעיני כל, בכל אשר תמצא ידו. והמפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע, ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רועים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש. והיותר מפותח עמנו, נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית.
וזה מה שקורה על ידי מאור המגזיל למוטף. ודאי שזה לא יקרה סתם באדם. אנחנו רואים שעל ידי הטבע, אם אנחנו מתפתחים, אנחנו מגיעים רק למצבים ויותר ויותר גרועים. לשנאה יותר גדולה, ריחוק יותר גדול, בדידות יותר גדולה בין בני אדם. ולא ההפך, שהחיים מלמדים אותנו איך להגיע ליחס הטוב. זה אנחנו בחוסר הבנה שלנו, של המערכת ומחשבת הבריאה ותהליך שאנחנו צריכים לעבור. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים ללמוד משהו טוב מהחיים שלנו. כלום לא. אלא עד שהחיים האלו כפרו בולע אותנו יותר ויותר, ואנחנו מגיעים למצב, כמו שהוא מסביר לנו במקום אחר, שעד שבא מלאך המוות ומביא לך טיפת הרעל על קצה החרב, ואתה פותח פה מעין ברירה שאתה רוצה את התענוג הזה. כמו שאנשים רוצים תענוגים בעולם הזה, שברור להם שזה מביא אותם למוות, ולא מסוגלים לעמוד נגד זה, ובולע ומת. לכן ההתפתחות הטבעית שלנו אף פעם לא תביא אותנו לתיקון. ומי שממש חושב כך, הוא טועה טעות גדולה מאוד. זאת אומרת שהאגו שלנו מיועד אך ורק כדי להביא אותנו למוות. בסופו של דבר, פיזית, רוחנית, ניתוק מהכל. לכן, אם לא המאור מחזיר למוטב, ההידרדרות הזאת, היא לא תיפסק. היא תביא לנו כל מיני מחשבות, כל מיני הבחנות, שהיא רעה, אבל אנחנו לא נהיה מסוגלים לעצור אותה. כי יש לנו רק כוח אחד, כוח הרצון לקבל, רצון ליהנות. ואני אלך לכיוון המוות, ואני לא יכול לעצור את עצמי, עד שאני מגיע ממש להיכנס ללואו של נחש. ממש כך. והוא בולע, ונעלמים שם, כולם. התקווה היחידה שתתגלה שיטת התיקון, ואז העולם יוכל לעצור בדרכו, בנסיגה שלו, ולהתחיל להתקן. כי אם העולם הזה מנוע רק על ידי כוח הרע, הפרו שולט בכל המצב, בכל מקום, אין שום אפשרות לברוח. כמו שכתוב לנו בתורה, על שיעבוד מצרים, שאף אחד לא יכול לברוח מהמצרים. כולם היו נמצאים שם. זהו. אין אחד שבורח משליטת האגו. כן, מוטי.
אולי נצליח להגדיר קצת מהי השיטה הזו, ככה, על רגל אחת אפילו, אבל בצורה ברורה. אנחנו, כשאנחנו עוברים דקירות, אתה מלמד אותנו, וגם מקובלים לדורותיהם, שתלכו לכיוון של להתחבר ולהשפיע וכל מיני תחומים, ותברחו משם. כמו שבעל הסולם קראנו, כותב שאנחנו ברוכים מהמדרגה הזאת למדרגה הבאה. וזה עובד. כל מי שנמצא פה יודע שהשיטה הזו עובדת. אבל בחוץ אנשים עוברים איסורים איומים גם כן, גירושים, סמים, משברים והכל זה. מאיפה הם יכולים לעלות גם למדרגה הבאה, לברוח למדרגה הבאה, על ידי מה? אין להם הכוונה, כאילו.
לא, עד שאתה בכבודו ובעצמו לא תגיע אליהם ותשית להם יד ותוציא אותם משם.
אז כרגע,
או שהם יקבלו התעוררות ויבואו אליך.
זו מטרת האיסורים שהם חוטפים, הם מקבלים כאילו...
מטרת האיסורים שאו שמביאים אותם על ידי איסורים עליך, או שמביאים אותם על ידי איסורים לאוזן קשבת, לדבריך. זה הכל. אבל מטרת האיסורים הזה בכל זאת ליצור קשר איתנו.
מי ששומע אותנו כרגע והוא נמצא במשבר כזה, אז והוא יודע בכדי לברוח ולהתקדם הלאה למדרגה הבאה, הוא צריך לשאוף לחיבור, למה הוא צריך לעשות?
הוא צריך רק לשאוף לחיבור. הם לא רוצים, אף אחד מאיתנו לא רוצה, אפילו אנחנו לא רוצים לשאוף לחיבור. בוא נראה את עצמנו בצורה אמיתית. אלה, הוא צריך לדעת שכשהוא בא לכאן מלמדים אותו שיטה שיכול להצליח, נקודה. לא לפרט מה זה להצליח ולא מה היה השיטה ולא מה אור מחזיר למוטף, בלי הסברים גדולים. אתה רוצה שיהיה לך טוב? לנו יש פטנט, תבוא תכיר, זהו. כדאי, זה מה שאתה יכול לעשות. אחרי זה קצת איזה סדנה ולימוד והסבר בצורה קלה, ואז אדם מתחיל להבין ש... אבל אנחנו בעצמנו גם כן עוד צריכים עוד ועוד ועוד להשתדל להגיע להסבר קל, להסבר קל. זהו. שהרצון לקבל שנמצא בתוך האדם, האגו שלו שהוא קובר אותנו, ואין לנו ברירה. אמנם שהוא מושך אותנו על ידי זה שאנחנו יכולים להצליח בכל החיים שלנו, ולהתגאות בזה, ולהיות בטוחים בזה שיש לנו ככה וכו' וכו'. זאת אומרת, האגו הוא משלם לאדם, הוא נותן לאדם הרגשת החופש, העצמאות, הגאווה וכו' וכו'. אבל בזה הוא גם כן קובר אותו. כי אתה צריך אז להיות שייך לו. אתה צריך כל הזמן לעבוד עליו. ובסופו של דבר, אדם או שמרגיש את עצמו שהוא ריק, ולא נשאר לו כלום בחיים, חוץ ממה שיש לו, הרכוש, שהוא מת, אף אחד לא יזכיר אותו לטובה, אלה כולם, כל האגואיסטים שלו, האלו, שיבואו אחריו, ישמחו מזה, שסוף סוף זה מגיע להם. וזהו, זאת אומרת שצריכים להסביר לאנשים שלא נשאר להם כלום, אלה חיים כמו שהם עוברים וזהו. טוב, נו, מה לעשות?
אפשר להסביר על רגל אחד, כאילו חוכמת הקבלה, השיטה הזו, באה למנף ייסורים, בכדי לצאת מהייסורים לתמיד, כאילו בשלב שלב.
היא באה להפוך לך את כל החיים עם כל הייסורים, למשהו טוב שנקרא בעצם גן עדן. שאתה עכשיו, בזמן החיים שלך, מתחיל לעבור למצב שאתה מרגיש חיים ללא הגבלות. ללא הגבלות. אבל אני, נגיד, אני בן 70, כמה אני אחיה עוד לפניך, מה יש? לא. לא מרגיש הגבלה בזה שאני אמות. כך צריך להיות. לא מרגיש בזה הגבלה. החשבון שלך הוא הופך להיות רק כמה שאתה יכול עוד לנסות כאן להוסיף לתיקון. זה הכל. הנעלם העניין של המיטה, קודם כל. זה מוחק לך כל החשבונות האחרים. ממש. אנחנו לא יודעים עד כמה שביטה תקרה, אנחנו הכל סופרים עד יום המיטה. גם את כל התענוגים שאתה רוצה לתפוס וליהנות מהם, כאילו שאתה בזה מרוויח, גונף משהו מהמוות. אמן. וצריכים להגיע למצב אמיתי שאתה קשור לקצת מאור, אפילו במקצת, זהו. אתה לא נמצא בחיים ומוות. יש לך חיים ומוות כקשר מסוים בדרגה הזאת התחתונה, שאתה קשור ל... לאנשים, או בוא נגיד לנשמות בצורה כזאת, שהן עדיין לא נמצאות כנשמות הפעילות, אלא רק נפעלות, ואתה יכול אז להביא להם קצת חיות התקדמות, רק לצורך זה. וגם כל החשבונות שלך בחיים הם הופכים להיות רוחניים, שאתה לא חי המדרגה הזאת הקטנה, אלא אתה חי כבר לפי חשבון המדרגות האחרות, יותר עליונות. זה נקרא להגיע לעצמאות. זה נקרא יום העצמאות. יום שזה אור. ולא... מה אנחנו חוגגים? הגענו לאיזה יום עצמאות ולפני שם 70 שנה, ומה קרה אז? מאז אנחנו מקללים את כל מה שאנחנו חיים כאן. מה אנחנו חוגגים? רק תחשוב, אם אתה תדבר עם אנשים יום-יום, מה הם יגידו לך על העם, על המדינה, על הכל? אז מה לחגוג? שסגרנו את עצמנו באיזה מקום? אלא רק להיות עם חופשי בארצנו ליום עצמאות האמיתית, אתה יכול להיות רק שאתה נמצא בכוח העליון שמעלה אותך מעל כל ההגבלות. זה נקרא עצמאות, חופש ממלאך המוות, להיות עם חופשי בארצנו ברצון שלנו. נו, אנחנו סיגמנו, סיימנו? לא, עוד לא, אז תמשיך.
אנחנו נחזור בעמוד 401, פסקה והמפותח מעט. המפותח מעט כבר מרגיש איזה שיעור באגואיזם שלו לבחינת רע, ולכל הפחות מתבייש להשתמש עמו בפרסיה, לגזול ולרצוח נפשות במקום רואים. ובסתר עדיין מבצע כל זממו, אלא שמקפיד על כל פנים שלא יראהו איש. והיותר מפותח ממנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש, עד שלא יוכל לסובלו בתוך עצמו, ודוחה ומפרישהו לגמרי כפי שיעור הכרתו אותו, עד שאינו רוצה ואינו יכול להנות מעמל אחרים. ואז מתחיל להתעורר בקרבו ניצוצין של אהבת זולתו, המכונה אלטרואיזם, שהוא מידת הטוב הכללית. וגם זה מתלקח אצלו בסדר התפתחות דרגתי. דהיינו, מתחילה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לצורכי קרוביו ומשפחתו. על דרך הכתוב, ומבשרך אל תתעלם. וכשמתפתח יותר, מתרחב בו מידת ההשפעה לכל בני סביבתו, שהם בני עירו או בני אומתו. וכן מוסיף והולך, עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל האנושיות כולו.
כן.
אני, ממה שאני מכיר, אז היינו פעם במצב כזה שהאדם הרגיש את הסביבה שלו והיה לו טוב איתה.
איפה?
שהיית... המשפחות, אתה יודע, המשפחות, דור ילדים? קודם, שני דורות קודם, חיו בתוך משפחות גרעיניות, היה אכפת להם אחד מהשני.
בסדר, היה רצון לקבל קטן, האגו היה קטן, היינו יותר תלויים זה בזה, לא היו כל כך אמצעים. כן? לא היה כל כך במה להתגאות, במה אתה יכול להתגאות לעומת אחרים, לכולם היה אותו דבר. יש לך חולצה חדשה, יופי, איזה, אתה מבין, זה היה חג גדול ש, שקנית חולצה חדשה ומשהו, כן? נו, זה, ברמה כזאת, סך הכל, כולם היו מאוד קרובים, כולם היה, כן, פעם היה יישוב קטן, נכון הרן? כולם היו כמו מקיבוץ, נו, חוץ מההסתדרות שקלקל לנו כל המצב שם, אגד, הסתדרות, אתה יודע, כל האלו, הם מיד שהתחילה מדינה, הם התחילו עוד לפני מדינה, בשנות ה-30, הם כבר התחילו ככה להחזיק אותנו בגרון. נו, אז מה אני רוצה להגיד, שזה היו תנאים אחרים, מה אתה רוצה? ודאי, אתה יכול עכשיו להיכנס לאיזה כפרים, אתה תראה, אין שם מנולים על הדלת, אין שם, הכל זה פתוח, הכל ידוע, הכל מובן, הכל זה, חיים ככה קרוב לאדמה. אבל רצון לקבל גודל, והוא מעורר אותך, ואתה מתחיל להסתכל לשכנים, ושכנים אליך, ומתחיל להיות תחרות, וכבר אתה לא רוצה להיות כמוהם, אתה שולח את הבן שלך ללמוד, הוא הופך להיות גדול, אתה מתגאה כלפי אחרים, הבן כבר לא רוצה לבוא אליהם, והם כבר נינת, זה התפתחות, מה אתה עושה? וככה דור, 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 דור. נו.
רק בשביל ההסבר הפשוט, כי הוא...
אתה רוצה להשאיר את האנושות באותו מצב כמו שהיה?
לא, הוא אומר פה, האדם המפותח יותר, הוא יותר כאילו אלטרואיסט, יותר, יותר לא, שונא את הרצון לקבל
שלו. תלוי במה מפותח. הוא לא מחשיב מפותח באגו שלו. הוא מחשיב המפותח שהוא רואה את הנולד. הוא רואה שאי אפשר להשתמש ברק רצון לקבל. שבזה העולם יוצא לגמרי מה... אין איזון. פעם היה לך איזון, שאתה אומר, פעם זה היה בסדר. היה לך איזון בדרגת בהמה. היית חי כמו החיות שלך בבית. ממש קרוב לזה. אז היית באיזון. אחר כך רצון לקבל גודל, קו שמאל, איפה קו ימין לאזן אותו? אין. אז הוא אומר, האדם יותר מפותח, זאת אומרת שהוא מפתח את, 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 את הקף הימין לעומת השמאל, ורואה שבצורה אחרת אי אפשר. זה כל העניין של החינוך. פעם חשבנו שעל ידי החינוך אנחנו יכולים לעלות את הימין. אנשים יהיו יותר מתרבותיים, יותר יפים, יותר קרובים לאיזשהו אידיאל. הם לא ירצו להשתמש ככה ברצון לקבל בצורה גסה. הם ירצו איכשהו לשלים זה עם זה. כך חשבנו, אבל אנחנו רואים שהאגו שלנו גודל בשמאל בצורה שהוא מצפצף עליך, על כל התרבות, חינוך שלך, על כל הדברים. לפני 200 שנה, סופרים, מוזיקאים, מלכיים, הם היו בגובה, כן? היו מתחשבים בהם, המלכים היו מקבלים אותם, והיום מישהו מתחשב, מי כותב ספרים? כולם כותבים ספרים, לא? מישהו, זה בכלל, אין לזה שום חשיבות. לא להתרבות, לא לתרבות ולא לחינוך. חינוך, אתה רואה? תיק החינוך, אף אחד לא רוצה לקבל. איך יכול להיות דבר כזה? תראה, הפוך מהמציאות. כי הוא התיק הכי חשוב. שאתה על ידו יכול להפוך את המדינה. תחנך עכשיו דור שלם, משך 10 שנים, 15 שנה. הם אחר כך באים עם השיטה שלך, עם האג'נדה שלך, כן? עם כל התשתית שלך, הם אחר כך באים ונעשים גדולים. הם החליפו כל האלו. זאת אומרת, אתה בתיק החינוך הופך פני העולם, ממש. אתה, 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 אתה עושה מהפכה הכי טובה, הכי יפה, הכי קלה. נו, רק אף אחד לא רוצה. כי אני רוצה עכשיו לעשות מה שבא לי ככה וככה וזהו. מה אכפת לבני אדם? מה אכפת למה יהיה עוד? עוד 15 שנה. זהו. תראה קצירייה כאלו, הנבחרים מהעם שנמצאים ככה, שאף אחד לא רוצה לקחת את זה. אני דווקא הייתי לוקח רק את זה. כן.
אז כולם רואים את זה, הנה אתה אומר, נבחרי העם רואים רק מקצה האף שלהם, כולם רואים את זה ככה, אף אחד לא רואה את האדם המפותח שהוא כאילו יותר מתחשב בסביבתו, דווקא להפך, כולם רואים, האדם המפותח הורס את כולם,
רומס את כולם. כי אנחנו קיבלנו כבר חינוך במשך הרבה זמן, שהוא חינוך האגואיסטי, חינוך האגואיסטי, איזה חינוך, כמה שאתה יותר דורך על השני, אתה יותר מוצלח. טוב. מה יש על זה לדבר? קלקול זה... ניתן רק לנציג.
כי אנחנו עברנו מהר מאוד את הקראנו מהר, אבל מה הקטע עם המצוות? הוא אומר לך, ותדע שהוא דבר הכרת הרע שבקרבו איש אשר עשה גם מצוות מסוגל לזכך, ולא עוסק בהם הזדקחות דרגתי ואיתי, אשר אמת המידה של המדרגות שבהזדקחות, הוא שיעור הכרה את הרע שבקרבו. אני אשאל אותך, רב לייטמן, תגיד, שאני עוסק עם מצוות, אני מגלה את הרע שבי? עכשיו זה הפוך.
גם אתמול הייתה לי שאלה ברדיו בקשר עם המצוות. רק לא יכולתי לברר את זה לא טוב. ככה, אין מקום לזה. אבל שוב, אני אומר לך, אנחנו לומדים, הגישה שלנו היא פשוטה. קודם כל כוונה, עליה אנחנו צריכים לעבוד. כי שינוי הכוונה, מה שדורשש מאיתנו, אותו כוח עליון, תגיד בורא, תגיד הטבע, דורש מאיתנו שינוי הכוונה. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. הרצון נשאל אותו רצון. שינוי הכוונה, אני יכול לשנות אותו, רק על ידי מאור המחזיר למוטף. לכן, אני צריך לחשוב, על ידי מה אני מושך את המאור הזה עליי? על ידי עבודה בקבוצה, ועל ידי לימוד חוכמת הקבלה. קודם כל, כן? אז אני צריך לארגן את הדברים האלה, קודם כל, נכון? זהו. עכשיו, האם שייך לזה מצוות? כן. חוכמת קבלה מסבירה שיש לזה תרי"ג רצונות, שאותם אני צריך להפוך לי על מנת להשפיע. תיקון הכוונה על כל רצון ורצון פרטי שלי, לא על כל הרצון יחד, כן? כולו, אלא על חלקים שלו קטנים, כן? מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע, זה נקרא עשיית מצווה. אז אני צריך לבצע, אם כך, תרי"ג תיקונים, שהם נקראים תרי"ג מצוות. האם שייך לזה גם כן עשיית הפעולות הגשמיות בעולם הזה, שנקראות מצוות, או לא? אם אתה עושה את זה בכוונה הנכונה, ודאי שכן. אם אתה עושה את זה לא בכוונה הנכונה, אבל אתה רוצה להגיע לכוונה נכונה, גם כן כן. אם אתה עושה את זה בכוונה על מנת לקבל, לא. כי זה כבר לא הולך לכיוון להתקדם לבאהבת רעך כמוך. אלא ההפך, אתה עושה את זה בזה יותר גאוותן. אתה מבדיל את עצמך מאחרים, אתה מזלזל בכולם. זאת אומרת, כאן התורה הופכת להיות מסם החיים לסם המוות. ודברים האלה הם צריכים הסבר רחב ואיתי, הדרגתי, לאט לאט, עד שאנחנו ממש נספוג את זה נכון. אני לא יכול לעשות את זה ברדיו, כמו שאתמול שאלו. אבל צריכים להשתדל. אני אחשוב איך בכל זאת להעביר את זה בצורה עוד יותר קצרה.
אתה אמרת לעשות את זה מכוונה טובה, אני לא מבין מה אתה מתכוון שאתה אומר כוונה טובה. מה זאת אומרת כוונה טובה עושה מצוות?
כוונה לא טובה שאני יודע שכוונה שלי היא אגואיסטית, ואין לי ברירה, אני לא יכול עכשיו בינתיים לעשות עם זה כלום, אבל אני מבצע מה לעשות. כמו שאני יושב בקבוצה, אני אומר, חבר'ה, בואו נשתה לחיים על אהבת אחים שלנו, אנחנו אחים, אנחנו מחוברים. נו, מה?
אנחנו עושים את זה פה, למה אנחנו לא עושים את זה פה כל הזמן?
כן,
אנחנו, אז גם זה לא שווה כלום.
אנחנו מרגישים את עצמנו כאחים, כמחוברים.
ברור, אנחנו חושבים שאנחנו שותים לחיים. ברור,
שותים לחיים, כן. זה נכון, אבל אני שואל,
אני שואל, באמת.
זאת אומרת, אני נמצא בכוונה לקבל לעצמי, ואין לי עדיין שום כוונה אמיתית, אבל אני מתכוון בכל זאת באיזושהי צורה להגיע לזה. זה נקרא מצוות לא צריכות כוונה, שאין לי עדיין כוונה אמיתית, אבל בעתיד היא תבוא, ואני עכשיו עושה פעולות לקראת זה. אז זה נקרא מצוות לא צריכות כוונה, תעשה ותגיע. כי אין לך ברירה, אתה מעורר מאור המחזיר למוטף, והוא משפיע עליך. אבל אם הכוונה שלך בעשיית המצווה שרק שיהיה לי טוב, וזהו, אז אתה הולך כבר לכיוון סם המוות. במקום תורה שסם החיים, סם המוות הופכת להיות. תקרא בבקשה שוב, תחילת ההקדמה לתלמוד עשר הספירות. תבין יותר. עד כמה שתבין, תבין. יותר מזה אני לא יכול להסביר לך, כי זה מסוכן. אתה יודע, גם אסור. רעל של הנחש בצורה מיקרו, או, זה תרופה, וקצת יותר זה כבר רעל. לכן, המשכיל יבין. נמשיך מה? אז בוא עד המקום איפה שאנחנו צריכים לעצור. תמשיך בבקשה.
אנחנו בעמוד 401, בטור ב', כותרת התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת.
גם זה אנחנו צריכים ללמוד? בסדר.
ותדע, אשר בית כוחות משמשים ודוחים אותנו לעלות ולטפס על שלבות הסולם האמור. עד שנגיע לראשו שבשמיים, שהוא הנקודה התכליתית של השוואת צורתנו להיוצר יתברך. וההפרש בין בית כוחות, בין בית הכוחות הללו, הוא שהאחד דוחף אותנו שלא מדעתנו, כלומר בלי בחירתנו. וכוח הזה הוא דוחף אותנו מלאחרינו, ונקרא כוח הדוחה לאיזה דבר מאחוריו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך ייסורין או דרך ארץ, וממנו הגיעה אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר שנקראת אתיקה, המיוסדת על הכרה ניסיונית, דהיינו מתוך הביקורת של התבונה המעשית, שכל עיקרה של התורה הוא איננו יותר רק סיכום של הנזקים שנולדו לעינינו על ידי גרעיני האגואיזם. והנה, הניסיונות האלו הגיעו אלינו במקרה, דהיינו שלא מדעתנו ובחירתנו. אולם הם הבטוחים למטרתם, כי דמות הרע הולך ומתברר בחושינו. ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו, באותו שיעור אנו מסתלקים הימנו. ואז מגיעים לשלבה יותר עליונה שבאסולם. וכוח השני דוחף אותנו מדעתנו, דהיינו מכוח בחירתנו בעצמנו. וכוח הזה מושך אותנו מלפנינו, ונקרא כוח המושך לאיזה דבר מלפניו, והוא שגדרנו אותו בשם דרך התורה והמצוות. כי על ידי עסק המצוות והעבודה לעשות נחת רוח ליוצרנו, נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבאר במאמר מתן תורה אות י' ג'. ואנו מרוויחים בשניים. א', שאין אנו צריכים לחכות על ניסיונות החיים שידחוף אותנו מאחרינו, שכל שיעור הדחיפה שבהם נמדד רק במידת המכאובים והחורבנות הנגרמים לנו על ידי מציאת הרע בקרבנו. אולם בדרך העבודה להשם יתברך מתפתח בנו אותה ההכרה בלי שום הקדם של ייסורין וחורבנות. ואדרבה, מתוך הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבדות התאורה להשם יתברך, לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס יחסי, להכיר את שפלות הניצוצין הללו של אהבה עצמית, בהיותם מפריעים לנו על דרכנו, לקבל את הטעם העידון הזה של השפעה להשם יתברך. באופן אשר החוש הדרגתי של הכרת הרע הולך ומתפתח בנו מתוך העיתות של עונג ושלווה רבה. דהיינו על ידי קבלת הטוב בעיתות העבודה להשם יתברך, מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה. ב' שאנו מרוויחים זמן, כי הוא פועל לדעתנו, ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצנו אנו.
כן? נו, בסדר.
בדרך ייסורים, אז הוא מדבר על מוסר, שאנחנו יודעים לשפוט את הפעולות שלנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים, קרה לי משהו, אני יודע עכשיו לא לעשות את זה. אומרים לי, אל תעשה את זה יותר.
ובדרך ש... זה נו, נו, נו.
נו, נו, נו.
מה שאנחנו... ואז במשך ההיסטוריה שלנו רכשנו.
כן, ואז כאילו הכל ברור. ובדרך של מעגל וחיבור, הוא פתאום כאילו... מתפתחת בחוש הכרת הרע, זה בסדר, אני יכול כאילו לשפוט את עצמי ביחס לאחרים, אבל לא ברור, הוא אומר פה, ואז יש פה את העניין של העבודה להשם יתברך, למה פה כאילו הכל מתחיל להיות עמום, מה אני אמור לעשות? בדרך מוסר ברור מה אני צריך לעשות, אבל...
בדרך מוסר אתה רק שומע את האמא שלך, שהיא אומרת אל תעשה את זה, ואל תעשה את זה, תהיה ילד ככה ותהיה ככה, יהיה לך טוב. זה המוסר.
כן.
נו.
אני שואל כלפי המעגל וחיבור, למה פה מתחיל להיות עמום, מה בן אדם צריך לעשות?
הוא לא יודע בדיוק. זה הדברים, בזה שאנחנו מגיעים למעגלים, בזה שאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בדומה לאור העליון, כאן אנחנו לא יודעים מה לעשות. אין לנו את הטבע הזה. לא נמצא בנו. אנחנו לא יכולים כאן... כלום לעשות, אלא רק להעמיד את עצמנו מול המאור המחזיר למוטב. איך תבנה? אתה רואה שאיזה כוונות יפות ישנם לסוציאליסטים, לקומוניסטים. אתה רואה איך רצו לבנות חברה יפה טובה שם, על ידי בקובה נגיד, כן, בכל מיני, היו כל כך קבוצות חזקות שרצו משהו טוב לבנות, שוויון, חיבור. למה הם הופכים להיות אחר כך לדיקטטורים? למה כולם הופכים להיות למשהו נורא כזה שהורסים את הכל? נו, אמריקאים שמתקדמים בצורה אגואיסטית, ברוטה, גלויה, כזאת, ששלי, שלי, שלך, שלך, תעזוב אותי וזהו, אחרת אני אבלע אותך גם כן. ובקובה, שרצו לעשות ממש, יהיה טוב בין כולם, מהפכה, וכן, תראה למה הגיעו, שאין להם במה לחסות את עצמם, במה להכיל את עצמם. למה? כי אתה בזה ממית את האגו. כמה אתה יכול למית אותו? האדם לא מסכים מהשורה. לא מסכים, אז מתחילים בצורה דיקטטורית לחייב אותו. ואז הוא מתנגד עד כמה שיכול, ומדינה יורדת מנכסיה לגמרי. ואין לך ברירה, אם אתה, אין לך בעולם שלנו שום שיטה לרסן את האגו שלנו ולהפוך אותו לטוב. אין, זה גם כן לא קיים דבר כזה, בצורה הגיונית. באיזה כוח אתה יכול לעשות? זה רק להגביל. הם עושים הגבלה, גם ברוסיה שעשו הגבלה על האגו. אסור לך להשתמש באגו, אסור לך להיות עצמאי, אסור לך... נו, ומה נעשה? נעשה כך שמדינה היא פשוט הורסת את עצמה. הורסת. ההפך, מה האמריקאים אומרים? חופש לעסקים. כמה שכל אחד רוצה, בבקשה. הכל חופשי, הכל פתוח. תנו לאגו לעבוד. ואז מתפתחים. אבל עד איזה מצב? עד שלפי התוכנית הבריאה כבר צריך להיות הפוך. אחרי 7 שנות סובה צריך להיות 7 שנות רעב. מאיפה זה בא? מאין ברירה. שגם כן בחברה האנושית, לא רק לעובדי השם, כדי להוציא אותם מהאגו, אלא גם כן לכל האומה, לכל האנושות. גם כן. אתה רואה? חשבנו שכולם נגיע לחלום אמריקאי. כן? רואים שזה בלתי אפשרי. אחר כך חשבנו, בסדר, זה בלתי אפשרי בכל העולם, לא יספ... אין לנו אספקת אנרגיה וכו' וכו', אמריקה מוצאת דם מכל העולם, לכן היא חיה טוב. לא, עכשיו אנחנו נראה עוד כמה שנים אתה תראה, עד כמה שיהיו כאן שם ירידות ושבירות, ו... וכבר עכשיו מזהים ש... איזה סוף יהיה שם. אין רצון לקבל, לא מסוגל להחזיק את עצמו, הוא חייב להשתנות בהתאם למחשבת הבריאה, ולהביא את עצמו למיטה. לא, למיטה. לכן אין לך שום אפשרות לעשות משהו, אלא להביא מאור המחזיר למוטף, לקחת את הרצון לקבל על מנת לקבל, שמתגלגל למיטה, ולוציא אותו בעל מנת להשפיע למעלה מפרצה, ושם לקיים אותו בצורה הנצחית. זה בקיצור כל, הת... כל, ה... כל השיטה. כן. תרגום.
אסתתי. מתוך המאמר. וצטופינצ'תא השושניה רסקריטיה זלה רזביבאת נס נפוני השושניה נסלשדניה יפולנו פקויה, תויס פולשניה בלגה ובריאמי רבותי נדברצה.
הכרת הרע מפתחת בנו תחושת, לא הבנתי כל כך. אפשר לשמור?
Ведь ступенчатое ощущение раскрытия зла развивает в нас на фоне ощущения наслаждения и полного покоя.
Аль река танугим ве аонек, что нахнем каблим.
То есть получение блага во время работы на Творца.
Чишаль, маур цариш.
Вопрос.
Можете сказать, чем отличается полный покой в этот момент от безразличия?
А им тухал лагдир бимашоне аонек, а она... השלווה מאדישות במצב כזה.
עונג ומנוחה מוחלטת, מה שאנחנו אומרים, על עולם הבא, שנמצאים במנוחה מוחלטת, זה שאנחנו נמצאים בתנועה אינסופית, שפועלים במהירות אינסופית, בלאזן טוב ורע ורע בטוב. זה שיש לנו עבודה שאנחנו מזיעים, איי, שקשה לנו, או, שאנחנו נמצאים במתח רב, ועל כל זה מגיע לנו תענוג נפלא, שלא יכול להיות בלי הגיעה, כי אם אני לא נותן הגיעה, אני לא מרגיש שאני קיים. זה נקרא העולם הבא, שצדיקים נחים, במה הנוח שלהם, שכל דבר שהם רוצים לעשות בהשפעה, יש להם הזדמנויות בלי גבול. זאת המנוחה של העולם הבא. לעומת המנוחה של העולם הזה, זה נקרא מיטה. שאני רוצה לשכב, וכמה שאני ריק, נהנה מריקנות. זהו. אז יש הבדל בין מנוחה הזאת למנוחה הזאת. רוגע זה ורוגע זה. אנחנו מגיעים למהירות אינסופית. לפעולות במהירות אינסופיות, ממש. תדירות מעל מהירות האור. ובזה מרגישים את עצמנו פתאום מנוחה. מפני שמסכימים עם זה, רוצים את זה. מפני שאני פועל בקצף הזה, הוא רצוי לי, ולכן אני לא מרגיש ממנו שום התנגדות, אני נמצא באותו קצף, בסינכרון עמו, ולכן זה מנוחה. אצלנו, ממה אנחנו מתעייפים? שאני חייב לעבוד נגד הרצון, אבל אם אני עובד עם הרצון, אני מרגיש שזאת עבודה קשה, אז זה הופך להיות לתענוג. זה הופך להיות לתענוג. שאתה אוכל, כמה אתה בזה מפסיד קלוריות, גם כן. זה עבודה קשה. שאתה מתעסק באהבה, בוא נגיד. זה עבודה קשה. תנסה לעשות את זה בלי שום תענוג. כמה שזה יהיה קשה, כל הפעולות, כל הדברים ששייכים לזה, מלא קלוריות, זה אתה מבזבז. למה אתה לא מרגיש שזה קשה? כי אתה במקום מקבל תענוג. זה כל העניין. אם יגידו לך, לא, אתה תעשה, תענוג תקבל בעוד שנתיים. זה כבר בעיה, כי אתה מרחיק את העבודה מהתשלום. אבל אם אתה מקבל, איפה זה כתוב? שבעל הבית נותן לו בכל רגע ורגע בהגיעה שלו, נותן לו תענוג, אז הוא לא מרגיש הגיעה. זה כל העניין של עולם הבא. אנחנו עובדים, עובדים קשה כאילו. מישהו מסתכל מהצד, וואו, איך הם עובדים? לומדים מהבוקר עד הלילה, עושים ונהנים ומרגישים את עצמם כמלאכים. ככה זה. אז נקווה שאנחנו נגיע לזה, הכל תלוי רק בתיקון, שום דבר לא משתנה. כתוב שאין הבדל בין עולם הזה לעולם הבא, אלה שעבוד המלכויות, שאתה מתחיל לעבוד בצורה הפוכה, ואז כל העבודה היא תענוג. זה ההבדל. טוב, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, זה גם כן שלא יבינו אותה לא נכון. לכן העבודה הזאת נקראת זיווק אינסופי. חיבור אינסופי. שזה באמת אתה מרגיש על ידי ההשפעה וקבלה, הזרימה הזאת האינסופית, אתה מרגיש כל הזמן שאתה נמצא ביגיעה וכל הזמן אתה נמצא במנוחה ותענוג. נגיע לזה הפעם, בבקשה.
הודעות לסיום. צופים יקרים, השבוע נפתחים ברחבי הארץ קורסים ביסודות חוכמת הקבלה. אנו מזמינים אתכם לשיעור היכרות בחינם. היום יום שני, ה-13 לאפריל, בנהריה, חיפה ואשדוד. לפרטים טלפון 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם. החיים הם תשובה. כדאי לשאול שאלות טובות יותר. האדיוקיישן סנטר של בני ברוך מזמין אתכם להרצאת מבוא לחוכמת הקבלה. מחר, יום שלישי, ה-14 לאפריל, בניו יורק, לוס אנג'לס, אורלנדו וסנט לואיס. וביום חמישי, ה-16 לאפריל, בסן פרנסיסקו. הכניסה החופשית. לפרטים והרשמה, intro.kabbalah.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
ואם הים מקיף אותך סביב
ולא נשאר אוויר במפרשים,
ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים.
ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל,
תיתן לי יד ביחד נתגבר, אור אחד ניצוץ בערפל.
והימים חופים בלי מענה,
המנהרה נראית ללא קצה. דווקא אז, אז הוא מתגלה. ואם החום כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים, אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד והוא תמיד